אז עכשיו אנחנו נתחיל את הברכות של קריאת שמע. הגיע הזמן. הברכות מסודרות, שניים לפניה, אחת לאחריה. והשאלה, בשביל מה יש הברכות האלה? הרי יש מצוות קריאת שמע בתורה, למה צריך גם ברכות לפניה ולאחריה? הכוונה היא של הברכות זה להסביר את תוכן המצווה. כלומר, אנחנו אומרים קריאת שמע, אבל מה זה בא לעשות? אז בשביל זה צריך פיאור. ויוצא שהביאור בא עם המצווה. כמו שמצאנו גם נבואה שבאה עם פתרונה. עכשיו, מה שמעניין שבמשנה במסכת ברכות נאמר בהתחלה, ממתי קוראים את שמע בערבין, אחר כך ממתי קוראים שמע בשחרין או בשחרית, תלו לפי גרסות. אז מתחילים קודם כל בתיאור הקריאת שמע של ערבית, אחרי זה של שחרית. אחר כך אומרים, בבוקר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אז בביאור של הברכות מקדימים את של שחרית, ואחרי זה של ערבית, של האילן. אז התלמוד אומר, מה ישנה שגבי קריאת שמע הקדים של ערבית, ובברכות הקדים של שחרית? ואז עונה הגמרא, איידה דקאי במילי דשחרית, תנה במילי דשחרית. הוא כבר לא רוצה לחזור. לכאורה זה עצמו השאלה ששאלנו. מה חידשה בעצם הגמרא באמירה הזאת? אז מניטו היה מסביר את כוונת הגמרא כך, שהרי הערבית זה הזמן של היעדר, נעלם, לא רואים. זה מכוון כנגד הדבר שאני לא תופס. לעומת זה, שחרית, זה הזמן שבו אני רואה בוקר משון האפשרות לבקר, כן? ערב לערבב, בוקר לבקר, ביקורת, כן? אפשר לראות דברים. אז יוצא לפי, אבל מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מערבית, כן? תנה מבריאתו של עולם למד. מאיפה הוא למד? והיא ערב ואחרי זה והיא בוקר. זאת אומרת, הנעלם הוא המקור של הגלוי. אבל כדי להבין את הנעלם, אני צריך קודם כל להסביר את הגלוי. כלומר, נכון שא' קודם לב', אבל כדי להבין, אני צריך להסביר את ב' ואחרי זה את א'. זה הסבר הרטרואקטיבי. לכן, בברכות מקדימים את של שחרית. אז מה בעצם התוכן של הברכות? יש כלל, סדר ברכות אינו מעכב. דבר תמוה, מה אתה אומר שסדר ברכות לא מעכב? אז למה שמת את הראשונה לפני השנייה? במיוחד שהראשונה פותחת בברוך, השנייה לא פותחת בברוך, פותחת באהבה. אז למה השנייה לא פותחת בברוך? כי ברכה שסמוכה לחברתה לא צריכה לפתוח בברוך. כמו גם תפילת העמידה, אתה אומר ברוך אתה השם בברכה הראשונה, אחרי זה כל הברכות האחרות אתה לא פותח בברוך. אז ברור שיכולה סדר לכתחילה צריך להיות יוצר ואחרי זה אהבה. אבל אם אדם יחליף, זה אפשרי. מה המשמעות של הדבר הזה? קודם כל, למה יוצר לפני אהבת עולם? יוצר זה מתאר את הייחוד השם, את האלוהות, יותר נכון, כיצד היא פועלת בעולם של החוקיות. זה יכול להיות חוקיות הטבע, זה יכול להיות חוקיות עולם המלאכים, זה יכול להיות חוקיות ההיסטוריה. שלושת הדברים האלה מופיעים. טבע, מלאכים והיסטוריה מופיעים בברכה הראשונה. בתור עולם של חוקיות. אבל למעלה מן העולם של החוקיות, יש עולם הדיבור, ההתגלות, התורה, עם ישראל, המוסר, כל זה למעלה מזה. כמו שמצאנו גם בנצח מזמור דוד, השמיים מספרים כבודל ומעשי אדם מגדיר הרקיע, שבעה פסוקים שמדברים על הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הטבע, ואחר כך, פסוקים המדברים על הקדוש ברוך הוא בתור נותן תורה, תורת השם תמימה וכו'. יש כאלה העריקים באקדמיה, הם לא הבינו, הם חושבים שלא ייתכן שהחלק הראשון של המזמור והחלק השני של המזמור נכתבו על ידי אותו אדם. אחד מדבר על הטבע, השני מדבר על התורה. אחד אומר אל, השני אומר השם. זה לא יכול להיות. נכון. אז הם לא קראו כנראה את ההקדמה של המהר"ל לתפארת ישראל, שמסביר שמתחילים עם הטבע ועולים עד התורה. הייתה פעם שרת חינוך שם שולמית אלוני. היא אמרה פעם, היא כתבה פעם מאמר בעיתון, קראתי מאוד מעניין, היא אומרת, מה הצורך יש בעשייה הדתית כאשר השמיים מספרים כבוד אל? זה חיים. כן? זאת אומרת, בעצם מה היא רוצה? את החלק הראשון של המזמור, לא החלק השני. אז אני מבין מה הטענה שיש בזה. לכאורה יש הדר אדיר, כלומר, רואים את האלוהות בבריאה. כל התוכן של ברכת יוצר המאורות, זה בעצם מה שהיא אומרת. אז בשביל מה צריך עוד? פשוט, עולם שהוא רק יפה, עולם של האסתטיקה הטבעית, זה עולם שלא נותן תקווה. בדיוק, אין עם מי לדבר. אז בעולם כזה, בסופו של דבר זה ייאוש. אין, כמו שאמר המשורר, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זה, בעצם זה, ולכן ברוך השם שיש לנו גם תורה שבה על גבי ההתגלות שלה, של הטבע, בשביל זה יש לנו שתי ברכות. אבל, אף על פי שאנחנו אומרים שהתורה היא עליונה מן הטבע, יש גם צד של עליונות של הטבע על התורה. זאת אומרת, יש גם צד הפוך, אבל הוא נסתר יותר, אבל סדר ברכות אינו מעכב. בדיעבד זה גם בסדר. זה כמו שאנטו היה אומר תמיד על השיטה של רבי יהודה הלוי, ביחס לטבע, שהשיטה הפנימית לא שונה מזו של הרמב״ם. רק שהוא מדגיש את הצד של ההתגלות. אז זה הברכה הראשונה, היא עוסקת בגילוי השם, בכללות המציאות, דהיינו עולם הטבע, עולם המלאכים וההיסטוריה. זה מתחיל עם הטבע. הטבע מראשיתו כמובן יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא את הכל. מה זה הביטוי הזה? זה לקוח מספר ישעיהו. בישעיהו כתוב יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז במקום להגיד בורא רע, זה לא יאה, לא נאה, אז אומרים בורא את הכל. אבל הכל, הכוונה, כולל הכל, דיינו גם הרע, גם מה שאתה לא רוצה לומר. עכשיו למה אנחנו צריכים להזכיר את זה כאן? כי זה ביציאה מן הלילה אל היום. אין? זמנה של קריאת שמה, זה ברגע שהלילה נגמר והיום מתחיל. אז זה הזמן שבו יש סכנה של תפיסה דואליסטית, של אל טוב ואל רע, אל לילה ואל יום, לכן באותה שעה מזכירים שהוא בורא את הכל, כנגד המינים שמייחסים לו שתי רשויות. עכשיו, למה לגבי האור נאמר יוצר ולגבי החושך נאמר בורא? מסביר רמח"ל, שהאור זאת מציאות, החושך זה היעדר מציאות. לכן בשביל שתהיה מציאות צריך פעולה אקטיבית, יצירה. לעומת זה, כדי שיהיה היעדר מציאות די בבריאה. מה זה בריאה? סילוק. ברא, זאת אומרת, הוא כמו עלי היערה וברתו. ברתו שאתה עושה מקום פנוי. אז הוא בורא רע. הוא בורא חושך. עושה שלום? אותו דבר, שלום צריך פעולה עוד יותר אקטיבית, כי האור זה הנתון, אבל... השלום זה כבר להשלים בין שתי קצוות, אז צריך עשייה שזה עוד יותר חזק מיצירה, הוא בורא את הכל, את הכל, כמובן אם זה הרע זה מובן, וזה אגב המשמעות של ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא שבאדון עולם, ככלות הכל יש מפרשים שיכלה הרע, שנקרא כל, אז לבדו ימלוך, לא שתתבטא למציאות בכללה, אז זה המשמעות של המשפט הזה. אחר כך...
השם ברך את אברהם בכל?
בכל, כן.
השם ברך אותו ברא.
נכון, אפילו, שהכל הכל יש אצלו. כתוב שלאברהם אבינו הייתה אבן, שכל גדולי מזרח ומערב היו באים כדי להירפא ממנה. מה מרפא? כי כשאתה לוקח את הרע לבדו, הוא רע. כשאתה כולל אותו, אז הוא טוב. זאת אומרת שרע הוא רע בתור חלקיות, אבל במכלול הכללי של כל המציאות, אז גם לרע יש משמעות. זה המשמעות של, והשם בירך את אברהם בכל, היכולת הזאת לראות את הכל. ביטוי הזה, כולך יפה רעייתי, ומומן בך. מסביר הרב קוק, אחרי שאתה עובר על כל המומים, אז אתה רואה את הכללות, ואז פתאום המומים הופכים להיות בסדר. אין מה זה, ומום, אין בך, ולכן אהבתנו את האומה לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה, אלא שגם אחרי הביקורת היותר חופשית אנחנו מוצאים אותה שלמה. רבי חנניה מנתן